שלום, כאן ברקוני. נתנו לי זמן ברדיו, אז אנצל אותו כדי לומר לכם שאני מוכר את הרכב של לוויתר בלי ידיעתו. צרו קשר בפרטי. לענייננו, הבנתי שאתם מהססים להעסיק נשים וגברים מבוגרים בבני 50. את עצמכם בגיל 50. הייתם מקבלים לעבודה? צריך להגיד הייתם, כי זה רדיו. קריאני, תורך.
מועמדים לעבודה בוחנים לפי היכולת, לא לפי הגיל.
תרחיב, בני אנוש צריכים את המסר עד לפה.
עובדות ועובדים בני 50 מביאים מחויבות, יציבות והתמדה. תורמים לחוסן הארגוני ויש להם ניסיון שצוברים רק עם השנים.
הכנת גם משפט מסכם, חסר כל מקוריות?
הניסיון שלהם, ההצלחה שלכם. מגיש משרד העבודה.
יופי.
דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
הם חוזרים עכשיו, הם חוזרים משנתיים של מלחמה, שנתיים של מילואים ברצועה, בלבנון, בסוריה, שנתיים שבהם מאות אלפי גברים צעירים יצאו מהבית והלכו למלחמה. ועכשיו הם חוזרים, אבל רבים מהם לא חוזרים כמו שהלכו. המראות שראו, הקולות ששמעו, הריחות שהריחו, הצעקות, ימשיכו לחזור אליהם, בלילות, בימים, בפארק עם הילדים, ברגע רומנטי עם בת הזוג, בארוחות משפחתיות. כלפי חוץ הם נראים אותו דבר. גברים חזקים, חסונים, קשוחים, גיבורים, גדולים מהחיים. אבל מבפנים יש פצע גדול. פצע שלא רואים. פצע הכואב של הטראומה. כל אחד מהם ינסה לשכך את הפצע השורף הזה בדרך אחרת. בלי טיפול הולם, חלק ינסו לטשטש את הכאב עם אלכוהול, חלק עם קנאביס, תרופות, וחלק גם דרך מין. הזוגיות שלהם תשתנה, המיניות שלהם תשתנה, ההורות שלהם תשתנה. למה? למה זה קורה? מה טראומה מעוללת למוח? מה טראומה מעוללת לגוף? איך זה שונה בין נשים וגברים? והכי חשוב, מה עושים? איך אפשר להירפא מטראומה? הפרק הזה חשוב בעיניי מעין כמו, וכדי לדבר על הדברים לעומק ממקור ראשון, הזמנתי את אחד הגיבורים של מדינת ישראל, יזהר דוד, שמוכן לדבר על הנושא הזה שחווה על בשרו, בפתיחות ובאומץ. יזהר היה מנהל שטח ומבצעים בכיר בשבק, בשירות הסדיר, שרת כלוחם ומפקד בעורב גולני. הספרים שלו על חוויות השירות הפכו לעונות בסדרה פאודה, הוא מייסד שותפות מגן ישראלית לטיפול וצמיחה מפוסט-טראומה. הוא זוכה אותות מופת ליזמות חברתית, מופת שיקומי ואות גיבור החברה הישראלית. מסוף אוקטובר גם סטודנט בפעם החמישית להבנה יותר עמוקה של מה זה טראומה. יזהר, תודה רבה שבאת.
תודה לך שהזמנת.
תודה. אז אני באמת חושבת שזה פרק מאוד חשוב לאור עם כל השמחה של הסיום של המלחמה והחזרה. אתה תספר לנו גם על הנתונים, ובאמת ניכנס לעומק וננסה להבין מה זה עושה, מה קורה, מה קורה לגברים שחוזרים, מה קורה לגברים בכלל. גבריות וטראומה, זה בעצם יהיה הנושא של השיחה שלנו.
נושא מעניין וחשוב. מעניין כמו במיוחד עכשיו. אני רק אומר עוד משהו על עצמי, מעבר לפתח המאוד מפרגן הזה. אני גם הלום קרב, וגם ברגע שקצת יצאתי מהביצה שלי, בעצם בעשור ומשהו האחרונים, אני בעצם חי את העולם הזה, אני יכול לומר בצניעות שליוויתי אלפים עד היום, במסגרות שונות, בכל מיני מקטעים שונים שהם היו, מהיציאה מהארון, שזה החלק הכי קשה, כמוני, כמוהם, אני הייתי 9 שנים שם, נמצאים הדחקה, בושה וכל מיני חסמים, גורמים להם להסתיר את הפציעה עצמה, למרות שהם יודעים שקרה להם משהו. אז אנשים מאות רבות ליוויתי בקטע של היציאה, אחרי זה בקטע של ההכרה, עוד בערך 1,000, ורבים מאוד בקטע של החזרה לחיים. וגם כתבתי את זה 3 ספרים, כמו שאת יודעת. בעצם אני חושב שפגשתי רבבות היום, אני יכול לומר, בווילה שהקמתי, שבעצם זה אחד הפרויקטים מובילים במלחמה הזו לאבחון, טיפול והחלמה מפוסט-טראומה, עברו אלפים. וסיפורם של אלפים פשוט הוא סיפורה של הטראומה בישראל היום. ובקשר לפתיח שאמרת שזה עכשיו, זה עכשיו זה הרגע הנכון. כי דובר עד עכשיו שרואים את הגלים, רואים כבר את הפגיעה הפוסט-טראומטית בעקבות חרבות ברזל. אז זה לא נכון. עכשיו התחילו לראות אותה. השלבים הראשונים שהגיעו, 10,000, 15,000 אנשים הראשונים שכבר הגישו או פנו לעזרה, זה רק ההתחלה, הצונמי עוד בדרך, והצונמי קורה עכשיו. ולמה עכשיו? ברגע שהסתיימה המלחמה, מה לעשות? איך שמסתכלים על זה, הסתיימו, אז היו עוד אדוות, עוד כל מיני דברים כאלה. ברגע שאנשים הללו, האלה, יוצאים מהקרב, יוצאים מהמסגרת, המסגרת בדרך כלל שומרת עליהם, היא מקום מפלט עבורם, ההשתייכות הזו לצוות, למחלקה, המשימה, המשמעות שיש להם, הבריחה, כל הזה שהם נמצאים שם, זה בעצם גורם להם לשמירה על עצמם, להדחיק, להסתיר, עוזר להם. עכשיו שהם יצאו, נגמרה המשמעות, הסתיימה המשמעות של המלחמה שנמצא שם בשביל, הצוות נעלם ואני הופך להיות אינדיבידואל לבד, ונמצא, חוזר למשפחה ולילדים ולשגרה, זה הולך לגרום לרבים ולרבות שהיו שם להתפרצות של הפוסט-טראומה, ואת הפוסט-טראומה, הצונמי הזה, אנחנו הולכים לחטוף אותו כחברה בכל המקומות, בכל התחומים, בכבישים, בזוגיות, בכל מקום תראי את ההתפרצות הזו, אלא אם כאן מדינת ישראל תשכיל, ותבין שזה אחד הבעיות המרכזיות שהמלחמה הזו יצרה, ותשכיל לטפל בזה לפני שהיא תתפוצץ עליה.
כן. ואתה יכול לספר בעצם איך זה, איך זה, זאת אומרת, את החוויה שלך, את הפציעה שלך בעצם?
תראה, אני אתן לה בקצרה, כתבתי עליה, וסיפרתי עליה המון, אבל אני נפצעתי במבצע שלי, שהפרטים רובם חסויים, למרות שכולם חושבים יודעים הכל כבר. מקור שלי שגייסתי אותו בגד בי, ניסה לנקום בי, ורצה 5 אנשים, ואני הייתי שם. הייתי ממש שם. בין הגופות הסתובבתי. כשאני יודע ש3 ימים לפני זה, אני שחררתי אותו מפגישה, בידיעה שמשהו קורה שם, אבל לא בדיוק מבין מה זה המשהו הזה. אז כשאני מסתובב בין הגופות, באותו רגע, חשתי התפוצצות, ממש התפוצצות של הנפש שלי. הבנתי שקורה משהו, אבל לקח לי זמן לאבד ולהבין ביום ראשון עוד. כמו סיפורי וסיפורם של רבים, בהתחלה אתה עוד חושב שזה יעבור ויחלוף, אתה תחזור, זה קרה משהו, אתה מבין שקרה, ועוד שבוע חולף, שבועיים, חודש, חודשיים, 9 שנים, ואז נקפוץ 9 שנים, 9 שנים שאני חי, שבתוכי יש נערה אחת, שזו הנערה של מעשה, היא זו שהייתה בזירה, שנחתי לגופות, קראתי על ברגיי, ורמתי את הסדין כדי לראות מה יש, וראיתי את העיניים שלה, וזו התמונה שנצרבה לכל אחד בפוסט-טראומה, שזו תמונה אחת שהיא ממש התמונת הדומיננטית, תמונת שער שלו, אז זו תמונת השער שלי בסיפור הפוסט-טראומטי. ובחלוף 9 שנים, שאני חי כל הזמן עם הנערה הזו בתוך הראש, היא צורחת לי, והשם, אתה רצחת אותי, ואני מאמין לה. ואני בתוך השירות עושה מבצעים, ועושה דברים שאני 99% לעולם לא אוכל לספר אפילו לעצמי, ואני מתקדם בשירות, ואז מגיעה הצעה, שקשה מאוד להסביר אותה לאנשים שאני לא בשירות. הצעה שאנשים היו מוכנים לתת יד ורגל מהקולגות שלי כדי לקבל את ההצעה של פעם בחיים, לקבל תפקיד נחשק, שממנו מגיעים לצמרת, וכולם מסתכלים עליי, כל הקולגות שלי ביראה ובהערצה, קינה גם בטח אני מתאר לעצמי. ואני באותו זמן פורצת בתוכי סערה אימתנית, שמולידה דילמה, אדירה, מה אני עושה? אני לוקח את התפקיד שאני, היחיד שיודע, שאני לא קשיר לבצע אותו,
וואו.
ואני עלול לגרום למותם של רבים, וסק האשמה שלי מנופח ואין בו מקום לכלום ושום דבר כבר, ככה הוא כבד, קשה מנסול לסחוב אותו כל יום. מצד שני, וזו הבעיה של המון גברים שנמצאים כרגע, והם מקשיבים לנו אנשים שלהם, ונמצאים שם, והתדמית של הגבר, גבר לא, זה תמיד נמצא שם. אני הייתי בקרב בעזה, זה אותו סיפור של כולם, אני נלחמתי בחאן יונס, אני נמצא באלכסנדרוני, קרמלי, אני לוחם, אני? מה, אני חלש? עם כל הדברים של המודעות, וזה עדיין זה נשאר, הגבר, גבר שבנו עדיין נשאר.
שאני לא מוכן להודות בפני עצמי בכלל, שיש לי קושי.
כן, מה, אני מסתכל גם על החברים שלי, אני עצמי ואלה שנמצאים בעזה זה אותו סיפור, שאני מסתכל על חברים שלי, והם היו אותי באותה זירה, באותם זירות, תוך אוטובוסים פויחים שהתפוצצו בהם מחבלים מתאבדים וגופות וכל מיני דברים שלא נתאר פה. ולמה אני? כאילו, מה אני יותר חלש? מה אני רגיש? מה אני טעות? כן. כאילו, אני לוחם.
רגשות.
אני, כן, מה, רגשות זה לא... ובעצם, אם נחזור לסיפור, אז עוד כולם מסתכלים, אומרים, וואו, צריך להיות מאושר באדם בי פורס את שעריים תנית, והדילמה הענקית הזאת, מה
לא,
עושים?
לקחת התפקיד או לא לקחת את התפקיד, כאילו, זה הדילמה, כן.
זה,
כן.
זה, אם לקחת, זה בעצם שני דרכים שמובילות לאותה תאום. אתה לוקח את התפקיד, אני יודע שאני אגרום לתקלות ורבים ימותו.
למה שתגרום לתקלות?
כי אני יודע כבר, אני לא בשלב מסוים, מוקדם מאוד, כבר ידעתי לומר לעצמי, פינה, בשקט. פוסט-טראומה, הלם קרב, בשקט כדי...
מתי הבנת את זה בכלל?
בשירות הכל מאזינים והכל רואים, כן. אז בשקט שאף אחד לא ישמע.
כן. זה כן. גם לא מסגרת שאפשר לדבר בה?
ממש לא, וואו. ממש.
גם היום?
לא, היום אני חושב שהיום, לא אני חושב, אני יודע שאפשר.
גם אתה עשית שם עבודה.
כן, עשיתי שם, אני ורבים הצטרפו אליי, עשו שם עבודה. אני יכול להגיד לך של הווילה, שאני מקווה שנדבר עליה כן. בהמשך, הגיעו עד היום מאות. אנשי שבא, כן, ששבא קביע אותנו שם, שזה כן. דרמטי מבחינת התפיסה. ואז בדילמה הזו, אני בעצם עושה, יש עובר ניסיון אובדנות, שבעצם זה יותר קריאה לעזרה.
וואו.
קריאה לעזרה, ומפה אני צועד, מתחיל את המסע הארוך.
דווקא
הרוך.
בזמן של הדילמה, כאילו? זה הניסיון האובדני?
כן, זה פשוט מוביל, הגעתי לדד אנד, עד עכשיו יכולתי להחזיק את הסיפור, את המשמעות, ו... נגיע לפה ונגיע לפה, ועוד איזה, תמיד אנחנו מסמנים משהו. ושהגעתי לשם, הבנתי שכבר אין לי ברירה, אם אני לוקח, אני אגרום למותם של רבים, ואני לא יכול יותר לשאת בזה. כי אני לא קשיר, רק אני יודע את הסוד. מצד שני, זה הסיפור שאני רוצה שישאר אחרי בשירות. ההוא הכוכב עולה, כך קראו לי באותה תקופה. זה הסיפור, קיבל את התפקיד, הסתבר שהוא פסיכי. כי זו המילה שעלתה לי בראש, פסיכופת. אז אני מגיע, אנשים קשה להבין, אבל עוד פעם, אל תהיו, שתהיו במקום, אז אולי תבינו. ואז אני מתחיל את הדרך חזרה.
לא לקחת את התפקיד.
לא, לא, לקחתי, התחלתי לטפל בעצמי, וחזר, ובדרך ארוכה מאוד, חזרתי לעצמי, והנה אני פה.
כמה זמן מאז האירוע, הטראומטי, הבנת שאתה הלום קרב בעצם, שאתה בפוסט טראומה.
זמן קצר מאוד, בוא נגיד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה,
ואחרי זה כדי לקבל... חודש, חודשיים הבנת שאתה הלום, כן?
כן, כן, גם ידעתי להגיד את זה, כי בסך הכל... אתה מרגיש את השבר, אתה מרגיש משהו השתנה בך לגמרי.
מה אתה מרגיש? איך אדם יכול לדעת שהוא... כי הרבה... יש אנשים שחווים אירוע קשה, ולא יפתחו פוסט טראומה, ויש אנשים שיפתחו פוסט טראומה.
כן.
אז איך אדם יודע שהטראומה עדיין חיה בתוכו?
תראי, אם בכללים בחלוף זמן מהאירוע, אבל זה לא משנה, הזמן, חלק יגידו לה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, לא. הסימפטומים, שהם סימפטומים שהם תמיד אצל כל אחד, אותם כן. סימפטומים, אותה קבוצה, שזה החודרנות, זאת אומרת, האירוע עצמו, הנערה הזו, אם ניקח אותה כדוגמה.
המחשבות, זיכרונות פולשניים כן, שחוזרים.
זיכרונות, אותם זיכרונות, אותם תמונות, ממש אותם תמונות מגיעים בלי הזמנה. זה יכול להגיע באמצע דיון חשוב שאתה יושב, ופתאום אתה מנותק לגמרי. הייתי לפעמים נוסע מהבית למטה או למקומות שבעדה, ולא זכרתי, שהגעתי לחניה, לא זכרתי את הדרך בכלל, כי כל הדרך הייתי בדיאלוג. עם הנערה הזאת, עם שנצאתי בתוך המוח, שזה החודרנות, ואתה ישן ופתאום היא מגיעה, ואתה יושב עם חברים, אתה בחופן, אז החודרנות היא פשוט הגעה של האירוע הטראומטי, בכל מיני צורות, ליד התמונה אחת מאוד מאוד ברורה, כי זו התמונה שנצרבה, והיא משנה אותך דרמטית, היא גורמת לך הפוך ממה שהיית, אם היית תסכונורי, עצבות, תיכאון, התנתקות.
שינויים במחשבות ורגשות בעצם.
בדיוק.
כאילו, יש את הזיכרונות הפולשניים בפוסט-טראומה, יש את השינויים ברגשות. כאילו, האישיות שלך משתנה.
זאת, כן.
אם זה פתאום... רגשות דכדוך, או חוסר משמעות, או חוסר עניין, איבוד כן. עניין.
נכון. אתה מאבד עניין כמעט בכל דבר, כי אתה עסוק בדבר הזה, ובתופעה השנייה שקורית בעקבותיו, כי אף אחד לא רוצה. את מה שתיארתי כרגע, לחיות עם מישהי שימטה ואתה הרגת את התחושה הזו, ותמיד תקריא את הסיפור שלי ותעתיק אותו, לכל אחד יש את הסיפור שלו, אבל זה אותו דבר. ואז אתה מבצע את האימנות, אתה, קבוצה, אתה כל הזמן מנסה להימנע מדברים, אתה מפתח דברים, פעם דיברתי עם איזה, אחד האנשים סיפרתי לו על האימנות שלי, אז הוא אמר, אתה לא יודע כמה דברים שמעתי, ומה שאתה מספר, כל פעם אני שומע דברים חדשים, אני הייתי עושה, הרי הסיפור שלי זה, האירוע זה מבצע ארוך, מורכב, אני לא אספר המון פרטים מהם, אז הוא עלה הרבה בשירות, כזה חוליה שרדפנו אחרי המון זמן, היא בסוף עשתה את פיגוע פארק, במלון פארק. ואז הייתה עולה בדיונים, אני כדי להימנע מלשמוע, כי הייתי יודע איך שאני אשמע משהו שקשור...
זה טריגר, זה יפריל את התגובה.
כן. אז הייתי מנפח כמו בצילה, מנפח בפנים לשבשב כזה, כדי לסגור את האוזניים כדי לשמוע, והייתי מנסה לצאת מהדיון, מוציא את הביפר או את הזה, כדי לראות כאילו קיבלתי שיחה, והייתי יוצא פשוט כדי לא לשמוע, אבל זה כבר היה בדרך כלל מאוחר. אז האימנות, אנשים נמנעים מלהגיע, מריחות, מאנשים שמזכירים להם, מאנשים בורחים לחול, המון אנשים אתה מגלה, המון צעירים היום, הבורחים, הם פשוט הולכים לטיול אחרי הצבא ונשארים שם. וגם התחילת הופעה של סמים.
כל דבר במדינה מזכיר לך, כל דבר שנמצא פה מזכיר לך.
וזה כן, זה נקודה, שיחה שאנחנו שותתים מהזה, זה בדיוק העת היום, התקופה הזו שמדברים על הסיום ועל הכל, זו התקופה שהסימפטומים של המון פוסט-טראומטיים עולים, והמון פוסט-טראומטיים שהם היו לפני זה, מתחילים להבין שהם פוסט-טראומטיים, שהם לא דיברו על זה עד כה, כי כולם סימנו את סוף המלחמה וקיוו שסוף המלחמה אולי, האלה שאני מדבר בהדחקה, כמוני, שמרתי זה יחלוף ויעבור, והנה אני אקבל את זה, וספרי השלישי הצייד מספר, בעצם כל הסיפור הוא מרדף אחרי איזה מישהו, שהוא שריד האחרון של חוליית פארק, שזה החוליה שפצעה אותי, ותמיד, כל המרדף שלי שנתיים וחצי, אובססיבי מסיבה אחת, שאני בטוח שברגע שאני אתפוס אותו, כל... כן, הטראומה תיעלם. אז עכשיו, כרגע שאנחנו מדברים, יש רבבות אנשים בישראל שסימנו את סופה של המלחמה. הם חשבו, הנה, עכשיו אנחנו ככה חשים, כי יש את המלחמה וכל האירועים, כל הדברים שדיברנו, החודרנות, ההימנעות, וקבוצה נוספת שלא דיברנו, עוררות יתר, החוסר שינה, דיכאון, התנתקויות.
כן. אז בוא נגיד את זה מילה, עוררות יתר. כאילו, יש, בעצם זה תת-עוררות או עוררות יתר. הימנעות, קהות חושים, דיכאון, או עוררות יתר, שזה דווקא עצבנות, נדודי שינה, חוסר מיקוד, כאילו איריטיישן, הגוף כאילו לא ברווחה, לא בנחת, לא ברוגע.
בדיוק.
זה העוררות.
זה עובר מקיצון לקיצון, כן. זה מההתנתקויות כמו שתיארת אותם, איבוד טעם בחיים בכל דבר שפעם היה אדישות להמון דברים שפעם היו מלהיבים אותך, או... ומצד שני, מאפס ל-280 כמש, על כלום, על שום דבר.
בדיוק.
על כלום, גם הדברים שאתה לא מודע, אני כל הזמן לומד את התחום, ולא מזמן שמעתי את אחד הדברים הטובים שלי, אחד המומחים הגדולים בתחום, הוא דוקטור רוני סימונס, שומע אותו מלא, אני מכיר אותו כבר 13 שנים, פתאום הוא סיפר באחד המפגשים שהיינו, שקול של תינוק הוא טריגר, אחד הטריגרים הכי חזקים לפוסט-טראומטים. ולמה? אומר שהמבחינה האבולוציונית, הקול של התינוק נועד בכוונה לשבת על תדר בתוך המוח, שכנראה את מבינה הרבה יותר מני בזה, כדי להקפיץ את ההורים, כדי סכנה, קורה משהו לדאוג לילד. והוא יושב על אותו תדר של הסכנה, של זה. ואני לא הבנתי שנים למה, באותו זמן היה לי ילד תינוק, נראה לי תינוק, ולא הבנתי למה שהוא בוכה. אני, העצבים שלי 280, ואני ממשיך להעיץ מבחינת העוצמות, כאילו, למה זה תופס אותי? למה הבכי שלו תופס אותי ומביא אותי להתפרצויות ולכעסים ול... אז עכשיו הבנתי את ה... אז אני אומר, היום, אם נחזור לתקופה הזו, שהיא תקופה מאוד מאוד רגישה, היא תקופה שרבים, ורבות סימנו אותה כסוף, כנחזור לשגרה, וזה לא יקרה. זה גם לא הגיוני, זה לא הסיפור. הסיפור, אתה חולה, יש לך פוסט-טראומה, אתה צריך להבין שיש לך פוסט-טראומה, ולטפל בזה שהסתיימה המלחמה, זה לא ייתן לך שום דבר, נהפוך הוא. הרבה שחוזרים כרגע, ואנחנו רואים כבר את התופעה הזו בווילה ובמקומות שאני פעיל בהם, פתאום הם מאבדים את המשמעות, אומרים רק שנייה, עד עכשיו הייתי בצד, עד עכשיו היה לי, נלחמתי עבור המדינה, עכשיו זה, עכשיו הוא יושב, יש לו יותר זמן לאבד ולחשוב, יותר זמן פנוי ויותר זמן לבוא ולפרוק.
המחשבות באות, כן. המחשבות חוזרות. כאילו ברגע שהמערכת היא לא בעוררות, היא לא בפייט פלייט, עכשיו שאתה בתוך הסכנה, ברגע שהמערכת רגע יש לה חוויה של רגיעה, אז בעצם כל המחשבות, כל הזיכרונות, אני רוצה להגיד משהו על איך טראומה מעובדת במוח, בעצם. אז בעצם יש לנו, מוח שלנו יש לו מנגנונים מדהימים, להתאוששות מטראומה, ממשבר, מאירועים שליליים. יש לו את המנגנונים שלו. המנגנון עובד ככה, שבעצם שלושה אזורים מאוד חשובים במוח, יש ביניהם תקשורת כל הזמן, והתקשורת הזאת מאפשרת לקחת את האירוע שקרה, להעביר אותו לזיכרון, לייצר תחושות של שליטה, ודאות, כל יהיה בסדר, אני בסדר, זה קרה, זה עבר, ממשיכים הלאה. שלושת האזורים הם אלה, המגדלה, זה בלוטת הסטרס, שהיא מקבלת את המידע הראשונה, והיא נמצאת בעצם בעוררות, היא מפעילה, היא פעמון ההזקה של המוח, fight, flight, כל התגובות, לברוח, להילחם, לתפקד בזמן הסכנה, זו המגדלה, היא בכאן ועכשיו, קורה כאן משהו עכשיו, היא מפעילה את הגוף, מפעילה את תגובת הסטרס, זה המגדלה. האזור השני, זה ההיפוקמפוס, זה אזור הזיכרון לטווח ארוך. הוא מדבר עם המגדלה, והוא אחראי להעביר את האירוע לעבר. זה קרה, זה לא קורה עכשיו, זה קרה בעבר. והחלק השלישי, החשוב, זה המצח. האונה המצחית קדמית, זה החלק המפותח יותר, החדש יותר, שבעצם מדבר עם שני אלה, עם האזור זיכרון ועם הפעמון הזקה, עם המגדלה, ואומר להם, חבר'ה, הכל בשליטה, הכל בסדר, מייצר תחושות של, של, של ודאות, ומרגיע את כל הסיגנלים שיוצאים משם. חבר'ה, תעבירו את זה לזיכרון, האירוע הזה מאחורינו, אני אהיה בסדר, אני חזקה, אני טובה, אני נהדרת, בוא נמשיך הלאה. בטראומה, עכשיו זה קורה שנגיד מישהי העליבה אותי, בכביש מישהו חתך אותי, התעצבנתי בעבודה על הבוסים שלי, חזרתי הביתה, כל הדבר הזה קורה, הוא קורה הכי טוב בשינה, כן? כל האזורים האלה מדברים, בבוקר אני קמה ואומרת, יאללה, עבר עבר, הילדה הצבנה אותי, יאללה, עבר עבר, ממשיכים הלאה. וטראומה פוגעת בתקשורת הזאת. טראומה בעצם גורמת לאמיגדלה להיות בעוררות יתר. היא אומרת להיפוקמפוס, לאזור זיכרון, תשכח מזה, זה לא קרה בעבר, זה קורה עכשיו, וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני לא משחרר את האירוע. והיא אומרת לעונה המצחית, את בכלל, אל דברי איתי. את בכלל לא יודעת מה את מדברת. עלק שליטה, עלק ודאות. אין, ובאמת הסיגנלים של העונה המצחית, היא לא מצליחה להגיד לאמיגדלה, תרגי, 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 אז המערכת היא כל הזמן בעוררות יתר, ואחד הטרגדיות שקורות באמת, זה שהאירוע, בעצם אנחנו לא מבינים כמה הנושא של ציר הזמן, של הסיפור שיש לנו בראש, שנגיד אבא שלי נפטר, זה היה לפני 8 שנים. ילדה שלי נולדה, זה היה לפני 21 שנה. זאת אומרת, יש לי ציר זמן בראש של אירועים. והאזורים האלה במוח הם אחראים לקחת אירועים, אירועי חיים מכוננים, גירושים. זה קרה לי בתקופה כזאת. ובטראומה משתבש ציר הזמן, בגלל החוסר התקשורת באזורים האלה, אז משתבש ציר הזמן, ואז אתה באמת לא מבין למה, אנחנו רואים נגיד הלומי קרב של יום הכיפורים, של מלחמת ששת הימים, ואתה מדבר איתם, ואתה בטח דיברת איתם, הם חיים את זה. ועברו 40 שנה, עברו 30 שנה.
עדיין בטנק, כן.
אז זה ככה היה, ככה סוגריים פתחנו על איך טראומה בעצם, ושנדבר באמת על הריפוי, אז ברגע שאנחנו קצת יותר מבינים, לא כל כך מבינים את המוח, אבל ברגע שקצת יותר מבינים, איך המוח לוקח אירועים קשים ובעצם מעביר אותם לזיכרון, אז אפשר להתחיל באמת לטפל ולעזור בעצם להדליק את החלק הזה, ולהגיד לעונה המצחית, כאילו לתת לה את המקום, להתחיל לעשות שם סדר בתוך המוח, ולקחת את האירוע הזה, כי מה שקורה במוח מפעיל את הגוף. כן, זה בעצם העוררות של האמיגדלה, מפעילה כל הזמן את כל הגוף. ואני רוצה לחזור לסיפור שלך בעצם, דיברת על הבכי של התינוק. ובעצם אנחנו מבינים שלטראומה יש השפעה מאוד מאוד גדולה על ההורות ועל הזוגיות. אמרת, חוזרים הביתה הגברים, כן. למשפחה, על פניו זה המקום הבטוח. זאת אומרת, אתה דיברת על כמה הצוות והמחלקה והתחושת משמעות כל כך חשובים לחייל, כאילו, לגבר שנמצא בקרב. זה כל העולם שלו כרגע. עכשיו הוא חוזר הביתה. ובתפיסה שלנו לחזור הביתה, זה לחזור לבסיס אם, לחזור לבסיס הבטוח, לחזור לחיבוק של האישה שלי, לילדים שקופצים עליי ודורשים ממני גם דברים, אבל זה חלק מהביטחון של משפחה. ודווקא בפוסט טראומה, חשוב להבין, כי אני חושבת שהרבה פעמים האישה, או בני הזוג, לא, קשה להכיל את זה שבעצם אני לא הבסיס הבטוח כרגע. זאת אומרת, אני יכולה לעורר דווקא, ואז זה מאוד משפיע על הזוגיות ועל ההורות, ואני רוצה שבעצם תספר.
כן, תראה, בואי נפריד, אבל בין המון שווים, וכמו שאמרת, המוח האנושי הוא אמור להתגבר על הטראומות, רובם בעצם יאבדו את הטראומה, אנחנו מדברים לפחות המחקרים על 90%, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, תלוי במלחמה הזו, שכן יתגברו, הזמן כן יעבוד, וכן המנגנים שדיברתי יפעלו, והם יחזרו מתישהו. אני מדבר על אלה שהם בעצם חלו במחלה, אלה האנשים היותר, אחרים יחזרו לשגרה. עכשיו, כשהם חוזרים, בואו נדבר דווקא על האישה, כי הם לא רואים את עצמם, הם בתוך עצמם, הם מכונסים בתוך עצמם, הם פצועים, הם פליטים מנסים להסתיר, גם האישה, רוב הפעמים. אני מקבל המון פניות מנשים, המון, צונמי של פניות שהן בנות זוג מהן, ששואלות, שהן מתחילות להתעניין, והסיפור בעצם, אותו סיפור במילים אחרות, ממש. אני, כאילו, לפעמים אני מתבלבל, האם שמעתי איתך, דיברתי איתך, ואותו סיפור הוא הסיפור שאומר, הוא השתנה, הוא הלך כך וחזר אדם אחר, הוא דומה מאוד לבעלי, מבחינה מראה חיצוני, אבל זה אדם אחר לגמרי, ומה עושים. וזה, אחד הדברים שזה יפה בעיניי ומרגש אותי, זה שהם פונות. הם הקרש הצלה, הם התקשורת לעולם החיצון, והם פונות לעזרה והם חפשות את העזרה. תראי, אני חשבתי שאני מבין, היות ואני חי את העולם הזה, וזה תחום עיסוקי כל מהרגע שנפצעתי, בעצם התחלתי מבחינה, לא מבחינה חברתית, אז הסתכלתי לעצמי, ואמרתי, מה קרה לי? מאיגר חמה, מנהל, המפקד השלח בשומרון, פתאום הגיע לפסיכיאט, פסיכולוג, כדורים, קלונקס, מה הסיפור? איפה? היית שם עם מאבטחים, נהגים, מזכירות, ופתאום אתה הולך, אז ישבתי לכתוב תחקיר, בשירות אנחנו אלופים בתחקירים. אתה הולך לסיור שטח, אתה כותב אחרי זה תחקיר, אתה פגש את הסוכן, תחקיר תמיד. אתה חייב, זה פשר הגנטיקה הארגונית, אז זה מה שאני מכיר, משנת 90 כל חיי הייתי בשירות, שאלתי לכתוב תחקיר, וזה הפצצה מתקתקת, שבעצם תחקרתי את הסיפור כדי לשאול את עצמי, את השאלה הגדולה, מה קרה לי? ושהיא הולידה את השאלה שיש לכל הלום קרב, זה למה דווקא אני. אז בנושא הזוגיות חשבתי, אבל לא התעסקתי בספר ראשון פצצה מתקתקת, כי הייתי עסוק בתוך המראה השחורה שלי. אגב, זה גם מראה את ההתפתחות של פוסט-טראומטית, בעצם בתוך הביצה והמראה שלך, ואתה חושב שאתה קורבן. שצעת, עליתי שלב, ויצאתי מתוך הביצה של עצמי, והתחלתי להסתכל סביבי מה קרה, ואז כתבתי את מסוכלים עם דמות, שני דמויות נוספות, אחת לא רלוונטית לרעיון זה מרגל, והדמות הנוספת זאת אשתי, שאיתה באותו זמן היינו גרושים כבר כמה שנים,
וואו.
חיים נפרדים שאין שום סיכוי שנחזור, ושמעתי את הסיפור שלה.
שלפוסט-טראומה יש תפקיד בפרידה
כן,
הזאת.
כן, נדבר, כן, אוקיי. נדבר על ה... ואז שמעתי את הסיפור שלה, ישבנו פשוט ימים ולילות, שרצינו לדייק בכתיבה, מדברים על התקופה הזו, כי אירוע קורה בתקופה, ולשמוע את הקושי, היא מופיעה שם בגוף ראשון, מספרת, בלי לדפוק חשבון לאף אחד,
בוא נשמע אותה.
כן, אני מציע שנשמע אותה, והיא תגיד ב...
זה בעצם הספר השני בעצם, מסוכלים.
כן. אני רק יכול לומר לך שאני, לפעמים מדבר עליו וזה, ובאות אליי מלא ואומרות לי, זו אני שם. אני אומר, כן, זו יכול להיות את. אז קטע של דיברנו על השינוי. אני מתענגת על השקט והשלווה ששורים בבית ובי. זה זמן שאול, עד שבעלי יחזור אחרי שסיים להציל את האנושות או את חייו של הרבי הרע התורן, או שסידר את הנערת במשרד. אני לא יודעת מה הוא עושה, מה הוא צריך לגמור, זה לא מעניין אותי. אני רק מבועטת מהמחשבה שהוא יחזור, והבית יהפוך בן רגע לשדה מוקשים. אאלץ שוב לנוע בזהירות, לשקול כל צעד, לחשוב על כל מילה שאני משחררת לאוויר המתוח. אני יודעת שלא משנה כמה אתאמץ. בסוף שוב אדרך בטעות על אחד המוקשים. העדף שוב יפגע בי בעוצמה, ירסק ויפיל אותי לבור שנבער מהפיסוס. שוב אזחל פצועה ומדממת תוך הבור עד לפעם הבאה. אז זה המוקשים של חיי מובגד שומר. חיצונית הוא מאוד דומה לבעלי. אותו מבנה גוף חסון, אותו שיער שחור מנומר בשערות לבנות, אותן עיניים חומות ושפתיים בסרניות, אותן גפיים אבות. אבל לבד המראה אין ביניהם שום קשר. בעלי שהיה מביא לי פרחים בכל יום שישי, שחיבק ונשק, שהיה מניח את ידו בין רגליי בקולנוע רק כדי להרגיש שאני שם, שאתקרבל איתו בלילה, שהביט בי בחום ובחיוך רחב, שהתפגע מבדיחות הקרע שלי בצחוק מדלגל וילדותי. הבעל הזה נעלם בלי להיפרד. ואת מקומו תפס השומר הזומבי, שכל פעם שאני מנסה למלט את מסדה המוקשים, תופס וזורק אותי אל מרכז השדה, הפנים שלו מורבטו, מאורות בי אימת מוות. אז זה סיפורה וזה סיפורן של נשים רבות, שהבעל הלך לכמה סבבים וחזר, ומרות מנם די דומה למי שהלך, אבל הוא שונה מאוד. ואז הם קוראות לעזרה, מה לעשות? ויש תשובה, כאילו התשובה היא להתחיל ולעשות. זה לא רק נשים, אני אומר, זה אומר כל מי שנמצא במעגל הקרוב של הנפגע, הוא רואה את זה. כי אנשים לא משתנים סתם. אתה מכיר אדם, אתה מכיר את הילדים שלך, אתה מכיר את בן הזוג שלך, אתה מכיר את החבר הכי טוב שלך, את הילדים שלך, השורים ששלחו המון ילדים, והמון פונים, ומספרים אותו סיפור. המילה שעולה זה השתנה. הוא השתנה ואז מתארים את הילד, כי כל אחד הוא שונה, והשינוי הוא סובייקטיבי, ומתארים את זה. אז אם הוא השתנה, תהיו אקטיביים. תפעלו, תעשו, כן. תפנו לעזרה, ותגרמו לו לפנות לעזרה. עכשיו לגבי הזוגיות, אם דיברנו עליה, תראי, פוסט-טראומה וזוגיות, אני אומר שהיא לא יכולה לשרוד. שיש פוסט-טראומה לא מטופלת. הזוגיות לא יכולה לשרוד. אם היא שורדת, ואני מכיר מקרים שהיא שורדת, אז היא שורדת פשרה, לא בפשרה, בוויתור עצום. האישה מוותרת על עצמה, על החיים שלה, על התשוקות שלה, על החלומות שלה, על הרצונות של החברות שלה, על כל מעגלי החיים, ומתעסקת בעצם בתוך המראה השחורה של בעלה ששם אותה בתוך תאום עלותה. וזה לא צריך לקחות, הדבר הזה. צריך פשוט לטפל בזה כדי לעזור לו לצאת, וכדי לנער ולומר לו שזה לא זכותו, זו חובתו.
כאילו הוא לוקח אותה איתו.
אין ברירה, הוא מפיל אותה.
או שהם מתנפרדים, או שהיא לא יכולה להכיל את זה, והם ייפרדו.
כן, אחד הטיפים שאני למדתי מטפלות רבות שעובדות אצלי, כדי לגרום לאנשים, וזה עצה ששווה זהב, היא נשמעת ממש, זה, המון מתלבטות בשאלה, גם אימהות, גם נשים, כל מי שרוצה, בעצם הוא רואה את הפצוע, והפצוע לא מבקש עזרה, ואומרות, איך אני גורמת לו? מה... אז...
תכף נדבר על למה גברים לא רוצים עזרה. כן. זאת אומרת, זה הרבה יותר האישה דוחפת את הגבר.
האישה, כן, האישה היא בעצם... הפניות שאנחנו מקבלים, אני מקבל אלפי פניות. זה בדרך כלל הנשים ואימהות, גם החיות, זה מאוד מרגש אותי, שהחיות פונות...
כן.
זה לבוא אליו ולהגיד לו, תקשיב, בלי לאיים, בלי דברים כאלה, בשבילי, נגיד בשבילי, כדי להרגיע אותי, אני רואה שאני חושבת, אולי איזה, בוא נלך לאבחון, מה זה אבחון כבר? כאילו, בוא נלך למישהו, שעה, שעתיים, שלוש, זה כל מה שלוקח, שיבדוק אם הכל בסדר, מה צריך לעשות, יכול להיות שצריך כלום, צריך משהו קצר, יכול להיות שצריך שום דבר, כי בדרך כלל מתכחשים, אז אומרים, לא, תזבי, הכל בסדר, אני שנים, תשע שנים שאמרתי, תזבים, בטח שהכל בסדר, הכל מעולה, זה המלחמה,
זה מתרצים, יעבור.
מתרצים את זה באיזה סיפור שיקרא הקרבות, המלחמה, זה שאיבדתי טעות, קצת, יעבור. אז בוא נלך בשבילי, תעשה את זה בשבילי. ואנשים רבים עושים את זה בשביל. זה, ומפה הם מתחילים את המסע ריפוי שלהם.
רציתי להסביר רגע, כי אני חושב שההבנה, בעיניי ההבנה הביולוגית המדעית עוזרת להבין, ולהבין למה חייבים עזרה. כי הסיפור של גברים וטיפול יושב על החברה הפטריארכלית, שולחת גברים למלחמה מגיל מאוד צעיר, את הבנים לא בוכים, לא מרים רגשות, פוקר פייס, אם זה בעסקים, שזה שדה קרב אחר, כן, זה כאילו שדה הקרב עבר לעולם העסקי, אז גם שם הכל צריך להיות קשוח, ובוודאי במלחמה אין זמן עכשיו לשבת ולהתחיל עכשיו לטפל ברגשות ובגוף, אתה צריך להיות לוחם. אז אתה לא חוזר הביתה והופך להיות ואומר, אתה גבר גבר, ואם אתה מבקש טיפול, אז זה בעצם, אני חושב שבשיחה שלנו, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, לעולם ישן נחריבה, כאילו די, מספיק, אנחנו כבר מבינים הרבה יותר על המוח, על הגוף, על טראומה, בשביל להבין שבלי טיפול, זה לא הגיוני בכלל, זה כמו שיש לך פצע, אתה לא תסתובב עם פצע מדמם ככה, שבועות, שנים, תיתן לדם לזרום ולהחליש אותך מבפנים.
יותר מזה, זה יפתח מורסה וגלן, ואז אתה אבד את כל הזה, זה בדיוק הפוסט-טראומה, שהיא לא מטופלת, היא מפתחת עוד הרבה מאוד מחלות. אני פעם עשיתי, וסליחה שאני קוטע אותך, עשיתי הרבה פעמים משחק עם חברים שלי, היינו משחקים את האלף בית, האלף, ותעצור במילה, באות, והייתי אומר איזה שם של מחלה, שחליתי באותה תקופה שלא טיפלתי בעצמי, כי זה כל כך...
בדיוק.
שלווקת חוגרת בגיל 30 ומשהו קיבלתי, כאילו...
כי המערכת החיסונית מדוקת.
וכל מיני מילים שלא האמנתי, פתאום התקרחות פה, טבעת, פתאום... כל הגוף קורס, אז אם לא מטפלים, זה לא רק שזה נשאר, זה מחמיר וזה פולש לכל תא ותא ומזהם אותו ואת הגוף.
טוב שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק מה שקורה, זה מה שסטרס עושה, הוא לא פוגע רק, הוא פוגע בכל הגוף, ואז באמת מגיעות המחלות שקשורות לטראומה, מחלות שקשורות ללחץ, וזה כל תא בגוף, כמו שאתה אומר. עכשיו, אני רוצה להסביר למה, כי על פניו ברור לנו, ושוב, חלק ממנגנוני ההתאוששות של הגוף הבריא, של, של המערכת הפעלה המטורפת הזאת, שנקראת הגוף האנושי, זה כשרע לך, כשאתה במצוקה, מה הדבר הראשון שאתה עושה? פונה לעזרה, פונה לחבר, מתקשר לאימא, מתקשר לחברה, מתקשר לבת זוג, והדבר השני שאתה צריך זה חיבוק. נכון, שבת שלי באה עצבנית מהבסיס, עצבנו אותה וזה, היא רוצה חיבוק. זה הדרך הטבעית, המנגנון הטבעי שלנו, של הרגיעה, יש לנו את עצב הווגוס, זה הצו המרגיע, יש לו את החלק הקדמי והחלק האחורי, והחלק הקדמי, פרופסור סטפן פורג'ס, אחראי על התיאוריה הפוליווגלית, על מערכת הרגיעה, אומר, אנחנו יונקים, אנחנו בני אדם עוד יותר יונקים חברתיים, יש לנו את הווגוס החברתי, את מערכת הרגיעה החברתית, ואנחנו נרגעים מקשר. מערכת העצבים שלנו צריכה מערכת עצבים אחרת בשביל להירגע. כשתינוק בוכה, הוא רוצה בידיים. כשרע לי, כשעצוב לי, אני רוצה חברה. אני רוצה את הבן זוג שיעטוף אותי ויגיד לי שהכל יהיה בסדר. ככה אנחנו נרגעים. טראומה פוגעת בחלק הזה של הווגוס. טראומה מחזירה את הגוף אחורה אבולוציונית לתקופת הזוחלים והדגים, קוטעת את החלק של היונקים, של הווגוס הקדמי שאחראי על ה... רגיעה דרך מישהו, דרך מערכת עצבים, רגיעה חברתית, קוטע אותה ומחזיר את הגוף רק fight, flight, freeze. זהו. אתה תישאר תקוע באסטרטגיות ההישרדותיות הקדומות יותר. ולכן, כשמישהו דווקא בא לתת לך חיבוק, נשיקה, ופה כאן נכנסה המשפחה, האמא, האחות, האישה, הבת זוג, וגם הגברים בחיים, שכשמישהו דווקא בא לתת לך חום ואהבה ורגיעה, כי אני יודעת שזה מה שצריך, שרע לי, ושחזרתי מאיזה קרב במרכאות בעבודה, אני רוצה חיבוק. וכאן ההבנה צריכה להיות שברגע שאתה, דווקא החיבוק עושה לך רע, דווקא זה שכל היום מנסים לעטוף אותך, ומנסים להרגיע אותך, ומביאים לך את כל מה שאנחנו יונקים יודעים לעשות. לקחת בן אדם, לעטוף אותו, ואתה דוחה את זה. אתה לא רוצה שיעטפו אותך. ודווקא הרגיעה שלך יותר באה דרך מה שהיא תיארת, מה שאשתך תיארה, כשדה מוקשים, כדווקא תוקפנות, אגרסיביות וריכוז בעצמי. זה בעצם, זה הטרגדיה של הטראומה, היא כאילו מחזירה אותנו אחורה אבולוציונית. עכשיו, כמו שאמרת, זה לא גזרת גורל, זה לא גזרת גורל, זה פשוט הבנה שאם, ולאט לאט באמת אנחנו, בני זוג יתרחקו אחד מהשני, כי ככל שהאישה דווקא תבוא, ככל שבת הזוג תהיה יותר רחמנית, מטפלת, ואנחנו נשים טובות בעולמה, בלהיות מטפלות, מטפלות של כולם. לפעמים דווקא הגבר, הבן זוג, דווקא ירתה מזה, כאילו, נמאס לו שמטפלים בו, נמאס לו ש... קצת מרחמים עליו, והיכולת באמת לתת לקרבה, לחום, לרגיעה, חום שבא מביטחון רגשי, כן? זה, אז הוא דווקא פתאום נהיה קשה יותר, זה יותר אני עם עצמי, אני גם ככה לא ישן כל הלילה, מתעורר מצד לצד. עכשיו, זה שהיא באה ומנסה לחבק אותי ולהרגיע אותי, זה לא תמיד מרגיע, לפעמים זה אפילו גורם את ההפך. וכאן נכנס גם המקום שבכל זאת מערכת העצבים חייבת רגיעה. היא חייבת לחפש את הרגיעה. ואם החלק החברתי נפגע, ודווקא לא בא לך לראות אנשים, אתה לא רוצה שיבואו וירחמו עליך או יגידו לך, דווקא אתה מתרחק מהימנעות מאנשים, מהבת זוג, מכולם, נכנס בתוך עצמך, המערכת חייבת להרגיע את עצמה. והדרך שהיא באה תרגיע את עצמה, יכולה להיות עוד יותר קטלנית לגוף, למערכת עצבים. וזה אחד, אלכוהול, התמכרויות בעצם, הסיכון להתמכרויות בפוסט טראומה, הוא 90%. הוא 90%. בגלל שהמערכת חייבת דופמין, היא חייבת את הורמון העונג והמוטיבציה, זה הטעם החיים. דופמין זה בשביל אנחנו חיים, זה הורמון העונג והמוטיבציה. אם לא נקבל אותו בדרך בריאה, מחברים, מטיולים, מביטחון רגשי בזוגיות, מאהבה, אנחנו נחפש אותו בכל דרך. והעולם המערבי מציע מלא דרכים לדופמין זול. אז זה יהיה אלכוהול, כל סוגי משככי הכאבים, כי שוב, טראומה זה כאב, סטרס זה כאב, כל סוגי המשככים. עכשיו, זה יהפוך להיות העוגן שלי. כשרע לי, אני אבורח לזה. כשרע לי, אני אברח לזה. ההתמכרויות המובילות בישראל, בגברים, 70% מהמתמכרים הם גברים, זה קשור למערכת הצבים הגברית, הטסטוסטרון, זה, במקום הראשון זה אלכוהול, עדיין, ובמקום השני, קנאביס, זה נהיה חופשי וזמין, וזה אמצעי הרגעה, אבל מהר מאוד זה הופך להיות יכול להפוך להתמכרות, כי בגלל שהוא מרגיע, ובגלל שהוא מרגיע בלי צורך בלדבר, ובלי צורך לנהל מערכות יחסים עכשיו, זה פשוט לקחת לעשן ולנוח. והשלישי, זה מין. כי הכי הרבה דופמין מתקבל במוח במין. אבל מין הוא בדרך כלל יותר יקר, או יותר זה דורש מערכת יחסים. ופה אנחנו מדברים על מיניות שאינה לשם מערכת יחסים, שאינה לשם הרגעה, אלא פריקה, אלא בעצם פריקת המתח דרך מיניות, והתמכרות למין גם זה סיכון יותר גבוה בפוסט טראומה, וזה מוביל אותנו באמת לדבר על המיניות שמשתנה בטראומה, בגלל שזה בעצם חיפוש אחרי הדופמין, זה לא חיפוש אחרי החומר השני שהוא הסרוטונין, שהוא יותר אוקסיטוצין, שזה אהבה, אמפתיה, חום, חיבה, חיבוק, אלא זה פיור דופמין. זה לחפש, זה בעצם ה-F החמישי, יש פייט, פלייט, פריז, פון גם, שזה לרצות ולפייס ולטפל. ה-F החמישי, זה נקרא פורניקייט, וזה, במילים אחרות, לזיין, לזנות. זה לחפש סיפוק מיני מהיר, זה מאפיין הרבה יותר גברים. טראומה, פוסט-טראומה נראית אחרת בגברים ונשים. גברים יהיו יותר מועדים לפורניקייט, בעצם חיפוש אחרי סיפוק מיידי מיני, כי זה דופמין מאוד גבוה, זה, והעולם היום מציע, בלי שזה יעלה הרבה כסף, כן? פורנו, פורנו, זול, זמין, קיים בכל מקום, גירויים מטורפים למוח. אז התמכרות, אז בעצם פורנו, וגם עוד ביטוי של פורניקייט זה פלירטות מוגזם נקרא לזה. זאת אומרת, להתחיל עם כל אחד, לא במטרה לייצר אהבה, קשר, מערכת יחסים, אלא שוב, כמה שיותר דופמין, והכי הרבה דופמין זה מכמה שיותר פרטנרים, לא, לא, לא פרטנרית אחת, כן? ואתה באופן פתוח ואמיתי מדבר על זה, מדבר על זה, על העולם הזה של מיניות, ומיניות הגברית, ואני חושב שהצייד, הספר השלישי שלך, זה לא רק הצייד של המחבל מהחוליה של הפארק, כדי לנקום ולהירפא, זה גם צייד נשים, זה גם לצוד בעצם ריגושים, חוויות.
כן, חשפת את הקאץ' בשם של הספר.
ספוילר.
כנרת זמורה והביטן לא יאהבו את מה שעשית עכשיו, כי בעצם זה בא להטות את ה... כמו פצצה מתקתקת, שחשבו שהוא מתקתק החוצה, הוא מתקתק פנימה. פנימה. ופה הצייד, חושבים שהוא צד, הוא צד באמת, הסיפור הלילה הוא מבצעי ומרתק, אבל הוא לא מסתבר שהצייד הוא צד נשים. עכשיו, אני רק אחזור אחורה, אני רק אומר שאני מסתכל על, שמדברים על זוגיות ועל מיניות, בצל פוסט-טראומה, אז צריך להבדיל בשני מצבים, בין מצב של נישואים, לבין מצב של
גירושים.
זה שני מצבים שונים לגמרי. יש דברים דומים, ויש המון שונות בין העולמות הללו. כמו בכל המון תחומים, כל מי שהוא היה נשוי והתגרש, הוא רואה שהמון תחומים הוא מתנהג אחרת, הוא פועל אחרת, הוא גם חושב אחרת בעולם פנויים פנויות. אז בעולם, בעולם הנישואים יש שתי תופעות שאני רואה אותם, עוד פעם, שאני אומר שאני רואה, אני רואה כי אני פוגש המון אנשים, גם כמנטור, גם בתוך העמותות, גם בליווי, וגם כשאני מדבר על הסיפור שלי, אז הם משתפים אותך בסיפור שלך, ורבבות קראו אותי, והם אומרים, זה הסיפור שלך. אז בתוך הנישואים יש שני דברים שקורים. אחד, שהמיניות, כמו שאר התחומים, החברות שהייתה, השותפות בניהול הבית, כל הדברים נרסים, כל התחומים נפגעים, שיש את הדבר הזה, את הפוסט-טראומה, עוד פעם, אני מדבר על פוסט-טראומה, לא מטופלת, אם מטופל, אפשר לצאת. אז גם המיניות, המיניות נפגעת, או שיש שתי תופעות שקורות בתוך המיניות בין הגבר לאישה, אחד שזה נעלם.
נכון. דיברת, ירידה בדחף המידי טוטלית,
מקודם, כן. דיברת מקודם על חוסר רצון וחיבוק, זה לא רק בגלל שאני לא רוצה שזה, אני פשוט, כל דבר שהוא ממנמי החיים, מדברים שעושים טוב, אני מרגיש אשמת הניצולים. אני מרגיש שאני לא מגיע לי, לא מגיע לי, כולם שהכל, הרבה פוסט-טראומטים מספרים על החוויה הזו, שהוא היה בטנק או שהיה פעם, והוא נהרג וזה, והוא נשאר, הוא נשאר, אז למה אני מגיע לי לחיות והוא, ולא מגיע לי לחיות וליהנות מהחיים. ההנאה זה דבר שהפך להיות אסור. אז גם החיבוק הוא אסור, וגם הסקס הוא אסור. הסקס הופך להיות, אם הוא קיים בכלל, הוא לא קיים, נשים להדחיק ונעלם, אבל גם אם הוא קיים, הוא כל דבר, אפשר לתת לו המון שמות, אבל זה לא מעשה אהבה כמו שאנחנו רוצים שיהיה קיים. אם את רוצה עוד פעם לשמיע איזה קטע,
כן.
שבעצם, אבל זה עוד פעם, זה בתוך ה...
בתוך
המערכת הזוגית, ואחרי זה אני ארצה כן לדבר על המערכת הגירושין, שבעצם אני חושב ששם זה הרבה יותר חמור. אז מתואר קטע של יחסי מין בתוך הניסויים, שהבעל, עוד פעם, זה אני, ואני חולה באותה תקופה, ואני לא מספר לאף אחד. לפני כמה חודשים הוא השתנה לגמרי. בהתחלה ניסיתי להתקרב, ליזום, ביד מלטפת ניסיתי לעורר אותו, והוא נרתע. התכווץ, התהפך על צידו. נותרתי ערה ופגועה. בעבר הספיקה נגיעה קלה או מבט מאשר. בשבועות האחרונים הוא שוב השתנה, מתחיל בהפתעה, בלי רשות ופראות, בתנועות מהירות וחזקות. הוא מצמיד את מצחו למצחי או קובר את ראשו בקרית. לפחות פעמיים נשכתי שפתיים והתפתלתי עד שנפלט לי בקול, זה כואב לי. ואז מפותו השתנה, הישונה והתרחבו, הביט במבט מבועל מופתע, כאילו רק עכשיו גילה שאני שם, התבונן בידיו וחזר והתבונן במבט, שואל, קפץ ממיטה ונמלט מהחדר, כל טריקת הדלת הבית נשמעת מרחוק. אז זה כמו שזה הרוס, ועוד פעם, אנחנו לא מהלכים אימים,
כן.
אנחנו רק באים בקריאה, שאם נמצא, זה נמצא, זה לא ייעלם. זה נמצא, תלכו לטפל, כי זה יהרוס את הכל, כולל את המיניות, ובסוף זה הוביל או לשתי אפשרויות, או שתחיו בתוך תאום אפלה, כי הוא יגרור אותך לתוך התאום העלותה הזו, כי אין ברירה אם את רוצה להישאר איתו, או שתפרקו את זה, ואז הוא יוצא לפנויים פנויות, ושם ההתנהגות היא אחרת לחלוטין.
מה ההתנהגות שם?
תראה, זה נושא שדיברתי, כאילו שהתחלתי לכתוב את... קטי זה המון אומץ, כאילו.
המון אומץ.
בכלל, להתראיין אצלך זה המון אומץ.
המון אומץ.
אני רגיל לדבר את דברים ביטחוניים, ושום ביטחון פה לא עלה עד עכשיו.
לא יעלה גם.
כן, אז... אז תראי...
אבל אתה עושה שירות מדהים, 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 לכל כך הרבה גברים.
שכתבתי את הצד, היות והייתי במגרש הזה, של הפנויים פנויות,
התגרשתם בעצם.
כן, אנחנו היינו, בסופו של דבר, קראת המקרה יותר נפוץ לדעתי, ויותר, אני לא יכול להגיד אם יותר טוב, כי פונות אליי נשים ושאלה מה לעשות, ואני אפילו לא נותן להם תשובה. אני אומר לה, אם את אוהבת אותו, תלחמי עליו. אני לא יודע אם זו תשובה נכונה, זו תשובה שאני באינסטינקט נותן אותה, כי רציתי שילחמו עליי, והיא נלחמה עליי, עד שכבר זה היה קשה מנסו, גם עבורי, זה היה קשה מנסו, הגיהנום הזה של ה... פציעה, ואז פשוט שחררה אותי לדרכי, וחיינו שנים רבות ב...
זה בא ממנה.
כן, זה בא, כי לא אכלה כבר יותר, ואני כל כך מבין אותה, כאילו, אני גם לא יכולתי לשאת את עצמי בתוך הזוגיות הזאת, ולראות, כבר ראיתי את הפגיעה, כבר יצאתי, הצלחתי להרים את הראש מעל המים, ולראות את ה... מה אני עושה שם, כאילו, איזה נזקים אני עושה לאנשים הכי קרובים אליי.
וואו.
תראי, במהות, האדם עצמו הוא לא משתנה, זאת אומרת, היסודות, מסביב שערה אימתנית שמשנה וכל מיני דברים, אבל המהות שלי, יש לי המון חולשות, המון חסרונות רבים, אבל אני במהות הערכי מצפון ענק, זה הסיבה לפציעה שלי. אם מישהו מלקח את הפציעה שלי,
ומומחים, האשמה
שלקחתי, האשמה שרבים לא לוקחים אותה, אז במבצע שאני קיבלתי עליו איתור, כאילו, רס.
זה היה קשה לך לראות מה קורה למשפחה.
כן, אז אני אומר, המצפון מלווה, אז שמסתכלים, ההוא שנפלט, כרבים נפלטים בסוף, כי הם לא יכולים להחזיק את המערכת הזו.
הזוגית.
הזוגית. בשני דברים, ברובד הזוגי, הוא לא יכול, הם לא מוצאים זוגיות. אני מלווה קבוצה
ברגע
של...
ברגע שהם יוצאים, אתה כבר משתי... מדברים על אחרי הגירושים.
כן, משתי סיבות. משתי סיבות שזה שני הצדדים למעשה. מהצד שלה, ברגע שהיא שומעת, עם כל המודעות והשיח המאוד מלטף ומאוד מחבק בחברה הישראלית, ופאנלים, ומים את ה... את האלום שמדבר וכולם שם מחבקים אותו בתקשורת ומדברים, עדיין הסטיגמה על אלומי הקרב, חלקה היא מוצדקת, חלקה דיברנו על הסימפטומים. ברגע אני יכול להגיד לך שהמון פעמים שאני יצאתי לדייטים ופגשתי, ובהתחלה היה שם בלון שהתנפח ויעפה, והכל היה זה, כי אני מדבר בסדר, ואני מנהל בכיר בשבק, ועוד כמה דברים שכנראה לזכותי נרשמו
מלא טסטוסטרון.
בצ'קליסט שבאים איתם לדייט עם הזה, טק, 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 בסדר, טק, 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 וזה. אבל פתאום הגיע איכשהו, אני אף פעם לא אמרתי, עשתה גוגל או משהו, פתאום יש איזה ויקיפדיה, וגילתה פוסט-טראומה, באבחה. הכל נעלם, כאילו הסיכויים שלי... התאפסו לא פעם, תמיד, זה היה מצב של איזו התלהבות, ושזה הגיע, אז אחד זה הצד השני, אנשים שנמצאות שם בפנויים פניות, שהן פוגשות, זה, אין ספק שזה לא נקודות לטובת, הדייט פה לא, זה לא הנקודות הטובות בתוך הדייט, זה הנקודה שיכולה לאפס את הסיכוי שם, לפעמים כבר נמצאות, ואז הן מגלות, ואז הן פונות והן מתקשרות, חלקן מתקשרות להן, ומה עושים? אז אמרתי, אחות פעם, נתקל בדילמה עם עצמי, מה התשובה הנכונה, לומר, אבל זה גם מהצד השני, מהצד שלו. ומהצד שלו זה יותר חמור. כי אתה נמצא בשוק, שאתה אמור לשווק את עצמך, אתה אמור לחפש אהבה, זה שיווק, אין מה לעשות. כולנו שם בשוק, הפנויים פנויות מסובבים, תג מחיר, קשור למראה, אינטליגנציה, מהמוער, רכוש, כל אחד, נשים וגברים זה שונה, ואת בטח, והנה פי אלף יותר מני בתחום הזה. אבל, אז אתה מנסה כמובן, להסתיר את המחלה, או להסתיר ולהסתיר את התסמינים שלה, ואז בעצם אתה עוטף את עצמך במעגלים של שקרים, מעגלים של חומה מבוצרת, ולא נתן לה להתקרב, כי יש חלק מהותי, חלק ממך כבר, שנמצא בך, ואתה
לא אותנטי, אתה לא אותנטי.
כן, ואנשים מרגישים חוסר אותנטי. אני יכול להגיד לך שבכל העולם הזה, כל הקשרים שלי החזיקו דקותיים, לכל היותר, גם הקשרים שהצלחתי להסתיר את הדקותיים, כסביבי הייתה חומה, ושהם התחילו להתקרב, אני פוחד שהתקרבו. כי אז הם יראו את השדים. כן. הם יראו את השדים שלי, ויראו את הדברים שאני עצמי מתבייש בהם אותה תקופה. ורגע, היה לי קשר אחד מדהים. פעם אחת, הפעם היחידה שצלחתי להתאהב באמת, ממש אהבה, כמו בן 16. פרפרים.
יש פרפרים.
כן, לא הרגשתי, הרגשתי את אדרנלין. ודעת מתי זה התפוצץ? שהיא רצתה להתקרב. אני רוצה להקריא לך, אם ברשותך זה קטע, שהיא רוצה להתקרב, וכמו שאמרתי מקודם, זה מספרי החדש, כמו שאמרתי מקודם, היסודות שבך, בן אדם הערכי נשאר, אתה לא רוצה לפגוע, אני חושב, לפחות בחוויה שלי. אז זה תיאור כאילו שאנחנו יוצאים כבר תקופה, ואני מאוהב בה, ואני רואה גם, זה גם מקל דרך אגב, אהבה, אני לא יודע אם מחקרים עשו אהבה.
אהבה מרפא.
מרפא.
אהבה מרפא.
אותי, זה היה תקופה היחידה שהסימפטומים וגם, מאיה, אבא, אשתי, אמרה לי, זו תקופה היחידה שהזכירה לי אותך מהתקופה ההיא שאהבתי אותך, שהיא לא איתי, אני איתה, עם רונה. ואז היא רצה לעלות שלה, היא אמרה לי, יש לך חומה, אני רוצה שייתן לי לפרוץ אותה. באחד הערבים שהייתי אצלה בתל אביב, היא אמרה לי, אתה מוקף חומה, אני מרגישה שאתה לא נותן לי. הערב היא הגזימה, יזמה בהפתעה שיחה מתישה ומיותרת של פנינו לאן, ובה הביעה את התסכולה שאני מרוחק, והיא מרגישה שאני מוקף בחומה ולא מאפשר לה להתקרב. חיוך ציני. עולה על פניי כשמוחי מתעורר ומתניע דיון עקר באפשרות ההיפותטית שאתן לרונה גישה אליי. אני לא מנסה להתנגד למוח המורד שלי במשחקו עם רונה. אני בטוח שלו הייתה יודעת מה מסתתר מעבר לחומה שמסביבי, היא לא הייתה מעזה לעבור אותה, היא הייתה מזדעזעת ובורחת בהיסטריה, רחוק ככל האפשר כל עוד דפשה בה. אני מערער בתסריט שהוגה מוחי על הרילוקיישן הדמיוני של רונה לעולם השחור והקודר שלי. כבר בנמל התעופה תרם תמרי לעולם המקביל שמעבר לחומה, היא תיאלץ להשאיר מאחור את כל היקרים לה, את משפחתה, את חבריה, השכניה, את כל האנשים שאוהבים ועוטפים אותה, במקום שבו אני חי מת, הבדידות היא תנאי הכרחי לקבלת אישור כניסה והשרת שהייה. אף אדם לא יהיה איתה ובעבורה. בזוגיות הרעילה איתי, הגרסה המיזוטרופית, המפלצית שלי, היא תרגיש הכי לבד בעולם. היא תראה רק את הצל השחור שלי שיצליף בה וממנו, היא תהיה חייבת להתרחק ולהישמר. מעבר לחומה, הבדידות תעטוף אותה, תחדור לה לנשמה, ולאט לאט תחנוק אותה. פה אני קופץ, היא לא יודעת ולעולם לא תדע, שמעבר לחומה נמצא הכלא בו, אני מרצה מאסר אכזרי ונצחי. אם תעבור לשם, היא תוכנס לתא איתי ויחד עם השדים שבי, ותבלה בו את שארית חייה, בהדרגה היא תאבד חירותה, רצותיה, חלמותיה, תשוקותיה ואת עצמה. ואותו לילה נפרד ממנה.
וואו. וזה אמיתי.
אמיתי לחלוטין. אני כותב רק אמת. עכשיו בדיוק אני מדבר עם העורכת שלי שמנסה לשנות. אני אומר, את לא משנה את הקטע הזה, כי זה, אני רוצה לספר אמת. אני רוצה להביא את האמת.
זה גם חלק מהריפוי. זה חלק מהריפוי.
כן.
להוציא החוצה ולדבר ולהפסיק להסתיר. כי כמו שאמרת, אז אנחנו מקיפים את עצמנו בחומה. לפוסט-טראומטים, סגנון ההתקשרות משתנה. יש סיכוי גבוה אם זה לא מטופל. שוב, אנחנו מדברים פה על מצב שאינו מטופל. הסגנון, מה זה סגנון התקשרות? הדרך שבה אנחנו נקשרים לאנשים. זה בדיוק מה שאתה אומר שהבנות זוג אומרות שהוא השתנה לי. כי אנחנו נולדים עם סגנון התקשרות מסוים, שהוצב על ידי הקשר הראשון שלנו עם ההורים. קיבלנו אהבה, קיבלנו טיפול, קיבלנו יציבות בחיים, נוצר סגנון התקשרות בטוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים לתת אהבה, אנחנו יודעים לקבל אהבה, אנחנו מסוגלים להיות בתוך קשר, גם להרגיש תלות ונזקקות, וגם לתת לאחר להיות תלוי בנו, אבל לא בצורות הפתולוגיות של זה, שלא תלות טוטלית ולא זה, אלא יכולת להיות בנפרדות, ויכולת להיות ביחד, לא צריך כאילו, זה סגנון התקשרות בטוח, שאנחנו מסוגלים לייצר קשר בטוח עם אדם אחר, וכשטראומה, גם בילדות וגם לאורך החיים, פוגעת בסגנון התקשרות, שוב, פוגעת במערכת רגיעה חברתית, ואז שוב, תת-עוררות או עוררות יתר, סגנון התקשרות חרד, זה אומר, אף פעם לא בטוח שבאמת אוהבים אותו, כל הזמן צריך לבדוק את הקשר, אובססיה, ענה לי, לא ענה לי, שלח לי הודעות, לא שלח לי הודעות, זאת אומרת, שלחה לי הודעות, לא שלחה לי הודעות, סגנון התקשרות שהוא כל הזמן נמצא בחרדה, בתוך קשר. עד שבסוף הצד השני עלול גם כבר לא יכול יותר. והסגנון התקשרות השני שהוא לא בטוח, זה נמנע. זה הימנעות. זה בעצם, שוב חוזר למיניות, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים בלי מין, אבל אנחנו יכולים בלי אהבה. סגנון התקשרות נמנע, יוצר קשרים לא מחייבים. המשפט הזה של נמנעים זה, בוא לא נדבר בהגדרות, בוא לא נגדיר את הקשר, בוא נזרום, בוא נהיה כלילים. זה ככה משפטים של נמנעים. בוא נהיה כלילים, למה צריך לתת הגדרות? גם כשהקשר כבר מתקדם, כן? ובעצם הם יוצרים קשרים שאין בהם אינטימיות רגשית אמיתית, אלא קשרים יותר שטחיים. ברגע שזה נכנס יותר לעומק, אז הם נבהלים בדרך כלל, וגם לכן האחוז שלהם באתרי קירויות הוא הרבה יותר גבוה, כי הם יוצאים ונכנסים, הם כל מה יוצאים ונכנסים, כן. בעלי סגנון התקשרות בטוח, גם אם זה לא האישה של חייהם, וגם אם הוא לא עומד בכל הצ'קליסט, יש להם יכולת להיקשר, אז בסופו של דבר הם יוצאים מאתרי קירויות, הם נכנסים, פוגשים, עוברים כמה, ויוצאים. נמנעים הרבה פעמים ממשיכים, וגם חרדים, בגלל זה הם הרבה פעמים פוגשים אחד את השני, ויש ביניהם ריקוד טרגי. כי החרד ינסה למשוך את הנמנע אל תוך קשר מחייב, סופר מחייב, והנמנע יעבוד כל היום בלברוח ממנו, לברוח, 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 אז יהיה פיצוצים, ויהיה זה, ויהיה פרדות, ואז יהיה חזרות ופרדות וחזרות רומנטיות, ככה הם ינועו בריקוד הזה. אז אני אומרת, הטראומה היא כל כך טרגית, כי היא הופכת בן אדם בטוח, כן? עם סגנון התקשרות בטוח, עם יכולת למצוא את הדרך להרגיע את עצמו, גם בתוך קשר, גם בתוך... לאדם בודד, זה בדיוק מה שאתה אומרת, זה בתוך תא כלא של בדידות, מתרחק מהסביבה, אבל שוב, בגלל שאנחנו נוינקים, אנחנו מחפשים קשר, ואז יוצאים, נגיד, לשוק פנויים פנויות, וממשיכים לצבור חוויות שעוד יותר יכשירו אותך בתוך הכלא הבודד, כי תמצא אנשים שלא מכירים אותך באמת, ואז ברגע שהם יכירו אותי באמת, הם ידעו מי אני, אז בוא נגרום להם לא להכיר אותי באמת, ואז גם נתאהב, יקרה, זה יקרה, נתאהב, ניתן את כל הלב, ואז היא תבוא ותבקש משהו שאני לא יכול לתת, ואז שוב אני ארגיש אשם, אז בפעם הבאה אני לא אעז להתאהב, אני לא אעז לגרות, לתת לזה לקרות. ואז אני אשאר בקשרים שטחיים, מיניים בעיקר, הם בדרך כלל נמצא אותם בקשרים מזדמנים, שהמין שם מהווה את עיקר הקשר, כאילו, פחות בוא נכיר אחד את השני, אלא בעיקר בוא נצבור ביחד חוויות של ריגושים. אז חשוב להבין שבאמת המסלול שאפשר להתחיל, אתה יודע, זה כמו כוכבי לכת שנעים סביב השמש, יוצאים מהמסלול, הטראומה גורמת לך לצאת מהמסלול, אתה יכול למצוא את עצמך מסלולי חיים מאוד מאוד מאוד, שרק מדרדרים עוד יותר את המצב, כן? ובגלל זה אני חושב שאנחנו באמת נסיים בחשיבות העצומה, שלתפוס את זה בזמן, של, אמרנו, התחלתי את הפרק, הם חוזרים עכשיו, נכון?
כן.
אז עכשיו, כי אם הדור הקודם של אבא שלי, של ההורים שלנו, שאחוז לא קטן היו, באו עם פגיעות משדה הקרב, בין עם פיזיות, וממש לא היה מודעות, וממש לא טיפלו, וזוגות חיו, שזיברת על הזוג הזה, שכבר, או, כבר היא חיה איתו בתוך הצל שלו, והם פשוט שמרו על המסגרת, אבל אין שם אינטימיות, אין שם אהבה, והוא חי את החוויות שלו, והוא כבר בן 80. אז אנחנו כבר לא, אנחנו דור שאנחנו לא שם, אנחנו לא נהיה שם. מצד שני אמרת גם, עדיין יש סטיגמה, ועדיין הגברים שלנו, הגיבורים שלנו, עדיין חיים את הטסטוסטרון, כאילו, אני לא יודע שיש לי קושי, לא תמיד, אבל אתה בטח רואה אותם מגיעים כבר אחרת, זה דור אחר, yeah. דור הרבה יותר מודע. אז תספר על, באמת על, על, על הווילה, על הרעיון של הווילה, ועל איך היום אחרי כל השנים שאתה בתוך העולם, ובאמת המצפון שלך לקח אותך למקום של, אם זה קרה לי, זה קורה להרבה, ואני רוצה לעזור להם מתוך המקום שאני מבין בדיוק מה עובר עליהם. מה לדעתך היום הדרך הכי, מישהו ששומע אותנו עכשיו אומר, זה לא, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, אני רוצה לטפל בעצמי.
כן, אני רק... פשוט נדמתי מהתיאור המדויק שתיארת מקודם, אני רק רוצה לחזק אותו של העם, והפנויים פנויות, שזה באמת עולם שרבים נפלטים עליו, הוא לא מדובר ולא לא נחקר, ולא אין שיח עליו, וכן צריך לעורר שיח עליו, זה בדיוק, תיארת המסלול בצורה מדהימה, שהמסלול הוא הפגיעה, הוא יוצא אולי עם התקוות, אופטימיות או רצון, כי זה משהו חדש אחרי שהוא היה... ואז הוא נפגע פעם, פעמיים, הוא לא נתן להתקרב, והוא לא נתן שיפור, כמו שתיארו את החומה מקודם, ואז בעצם הוא מתמכר לריגוש, לריגוש, לקשר אחרי קשר, למקבול של כמה קשרים בזה, לפגידות, לכל מיני דברים, לפורנו, אפילו, יש קבוצה שאני מלווה, אפילו לזנות, כאילו לדברים, לאקסטרים. אני רציתי לכתוב ספר של גן עדן של כסילים, שהתחלתי לכתוב אותו על העולם הזה, של כל ה... דברים שפשוט בעולם המאמין, פשוט התמכרות למין, כמו שאתה הולך לסמין, אתה מתחיל מקל, ואז אתה הולך להארדקור, לכל מיני דברים.
כי אתה צריך כבר להגדיל את הגירוי, את הסף גירוי.
יש מילים שלא נאמר, פורגיות וכל מיני דברים כאלה, ואתה רואה אותו עולה לאט לאט, הגברים רבים שאני מגיע, שנכנסו לתוך עולם, ואחרי שזה, הם פשוט חיים את המין כמו סם, כפשוט, והם מחפשים בעצם אהבה. ולא תמיד. מחפשים בעצם את הריפוי. אהבה לא תעזור.
אבל אחרי שאתה שם הרבה זמן, אהבה לא מספקת את הריגוש הזה.
אבל לא גם אהבה, גם אהבה זה הפלסטר. זה וזה הטיפול. יש המון, העולם הטיפולי בפוסט-טראומה התפתח מאוד. בשנים האחרונות, 9-11 ועוד כמה דברים שלא נהיה, זה לא הרצאה על תהליך הטיפולי בפוסט-טראומה. יש המון דברים שקרו בהרמון מיזמים שקמו בעקבות חרבות ברזל. יש הרבה מאוד טובים, אני פשוט אדבר על המיזם שאני ייסדתי אותו, ואני יושב ראש, זה אבילה, שהוא game changer, הוא משנה, הוא פשוט במגרש שלו, שהוא בגלל שאני המייסד, אני יכול להגיד שאני בהתנדבות, והמיזם הזה הוא של כולם, של כל עם ישראל, אני נתתי אותו למשרד הביטחון, כל מי שרוצה. מה הוא עשה, מה במיזם הזה אנחנו עושים? אנחנו באים אלינו אלפים מחרבות ברזל, לוחמים. אנחנו מבצעים יום אחד של אבחון. הוא מגיע אלינו ליום אחד בווילה, בהרצליה, ואנחנו מבצעים, הוא עובר כל מיני סדנאות, ורק אנשי מקצוע, פסיכולוגים ופסיכיאטרים ועובדים סוציאליים קליניים, מומחים בטראומות שאנחנו מיינים אותם, אחד לחמישה מתקבל, ואנחנו עוברים את הסדנאות שלנו, יש לנו עשרות כאלה הכי טובים בארץ, עובר איתם גם פרטני, גם EMDR וטיפולים פרטניים, שני מטפלים ביום, וגם קבוצתי, הוא עובר, ועובר גם את ה-PCL,
השאלון הזה שאלון. של ה... כן.
בסופו של יום מקבלים תמונה מדויקת, מה מצבו. וזה צוותים רגילים, מגיעים מהשבק, מגיעים מגלן, מגיעים גולני, גבעתי, בתוכם תמיד אנחנו מוצאים כמה PCL, כמה של הקאפ שלהם, הוא 40, 50, 70, ואפילו בתוך הקבוצה אתה רואה שהם לא, 70 זה כבר אשפוז כמעט.
כאילו יש מדד, יש מדד לטראומה, יש מדד,
יש מדד, מדד קאפ, שזה המדד קאפס, בכל העולם, כן. והמדד שמשתמשים בו בכל הגופי ה... עכשיו, אחרי האבחון אנחנו מציעים לכל אחד, בשיחה לכל אחד, מה המעטפת הנכונה עבורו. חלקם, רובם, ילכו הביתה עם חומרי השמע שלנו, עם הדברים שאנחנו מנותנים לתרגל להרגעה, כדי להחזיר אותם כמה שיותר מהר לחיים שלהם, לזוגיות שלהם, לעבודה שלהם. זה רוב האנשים שבעצם לא חולים. הקאפס שלהם מראה שהם לא חולים. אלה שצריכים טיפול נוסף, אלה עם הקאפס האמצע, צריכים עוד כמה טיפולים, יש לנו רשת מטפלים שלנו בכל הארץ, הכל לחשבון דרך אגב. הם שולחים את הגר בחיפה, תקבל מטפלת בחיפה, לכמה טיפולים עד שיורדו הסימפטומים, אבל אלה עם החולים הכרונים, שכבר המחלה הכרונית, לא יעזור הטיפולים, אנחנו מביאים אותם לפרויקט שהוא חדשני ותקדימי, יש כאלה רק שניים בעולם, בעצם שיטה שהעתקנו מנורווגיה ומהולנד, ושיפרנו, שכללנו אותה, והיא נחקרת על ידי אוניברסיטת חיפה, וצוות חוקרים שלנו, שבעה חוקרים, צוות מחקר מעולה, ועכשיו כמה ירחונים המובילים בעולם מפרסמים את התוצאות שלנו, שהן מדהימות. הן מדהימות בעולם, כי התוצאות אומרות, 60% מאלה שנכנסו אלינו, כחולים, עם פוסט-טראומה, חולים, בקאפס, מעל 33, 40 ו-50, ירד ב-20 נקודות, ירד מתחת סף המחלה, זאת אומרת, הם לא חולים. התפיסת עולם שלי, היא אומרת, מהרגע שאני פגשתי אותך ואתה אלום ואתה חברי לפציעה ולנשק, אני אלווה אותך עד שנהיה בטוח שיצאת משם. בגלל זה אני נותן את, אני רוצה, הרעיון הזה היה לתת את כל המעטפת, אני אבחן אותך, אם תצריך טיפול קל, אני אתן לך את הטיפול, תצריך משהו ענק, שזה 6 ימים ולילות אצלנו שזה, רק שתביני, שבוע כזה עולה בסביבות 250,000 שקל עלינו. זה המון השקעה, אנחנו ניתן לך את הדבר הזה, כדי שניתן לך את הסיכוי להחלים מה שאני לא קיבלתי, וניתן אותו עכשיו לרבים, מקבל את הסיכוי, ואם לא, אני אביא אותך להכרה על ידי משרד הביטחון, וגם שם אני אלווה אותך, אמשיך לבוא אותך כדי לראות שאתה מקבל את כל המעטפת הזה, כי זה מגיע להם. אנחנו שלחנו אותם לשדה הקרב,
זה אנשים הכי יקרים.
נכון, זה אנשים שבזכותם, היא הסתיימה המלחמה כרגע, ולא נכנס פה פוליטיקה, אבל רק בזכותם, כולם מספרים שסיפורים, בזכות זה, בזכות זה, בזכות הלוחמים והלוחמות הגיבורים שלנו, אנחנו יושבים היום ומרגישים קצת טיפה נחת, שהמלחמה הארורה הזו הסתיימה, רק בזכותם, אז מגיע להם הכל.
מגיע להם הכל.
זה קריאה לכל מי ששומע, שיש לידו מישהו שהיה במלחמה הזו, ולא משנה מה יש לו, כל מי שהיה במלחמה, אנחנו נקבל אותו, בחום, באהבה ובמקצועיות, ואני מבטיח לו הבטחה אישית, שאנחנו נעשה הכל כדי להבחן, והכל זה בכיף, זה שהם סדנאות, והיום הוא לא יום, זה הוא יום מאוד מאוד כליל, תבוא אלינו, ואם יש לך משהו, אני מבטיח לך שאני אלווה אותך עד שאתה תחזור לחיים, כמו שאני חזרתי לחיים, והיום אני יכול להגיד שיש לי חיים מאושרים, ומלאים ומשמעותיים, וממש אני נראה כל בוקר שאני קם. ואפשר להגיע לשם, אז בוא, כל מי ששומע אותנו, בנות זוג, אמאות, אחיות, תפנו אלינו, יש לנו אתר, תפנו אלינו, אנחנו נקבל אותו, תוך יום לחזור אליכם, נקבל אותו, ונשמח לעזור לו באהבה.
יזהר, זה מפעל חיים מטורף, ואני כל כך כל כך מודה לך, קודם כל על מי שאתה, על האומץ שלך, על ה... פתיחות והכנות הזאת, ועל כל מה שאתה עושה בשביל העם המדהים הזה, כן, החיילים שלנו והחיילות, ומאחלת לך הצלחה, והספרים שלך באמת בעיניי, בהצלחה בספר החדש, זה שכל אחד בארץ הזאת כדאי לקרוא באמת, ושיהיו לנו רק בשורות טובות, ותודה רבה לך שבאת.
תודה לך, זה כיף.